אז קראתי לשיחה של הצהריים האלה שכחה קולקטיבית והאפשרות של חזרה הביתה. לא מזמן הייתי בסיני, וכשחזרתי מהימים האלה שהיו מלאים באמת בתחושה של הזנה מאוד עמוקה, ככה עלתה לי השאלה, מה זה הקסם הזה שם שמזין אותי באופן כל כך עמוק? ואני חושבת שיש שם עבורי חוויה של שייכות מאוד מאוד פשוטה ורחבה לכל מה שישנו. מזג אוויר שונה שמתחלף בפנים ובחוץ, גאות ושפל, שמיים מלאי כוכבים, הרים גבוהים ועוצמתיים. וזמן ביחד וזמן לבד, וזה באמת חוויה של להיות מוחזקת בפשטות בתוך החיים. כשהכל שייך אליהם, כששום דבר לא מנודה. וכמו שקצת ככה דיברנו ונגענו אתמול, החוויה הזאת מאוד רחוקה הרבה פעמים מהחוויה שאנחנו פוגשות ופוגשים בתוך היום-יום שלנו. חיים שיש בהם הרבה פעמים תחושה בסיסית של איזשהו מאמץ להחזיק. איזושהי זרות מהרבה ממה שסביבנו, מחלקים בתוכנו. ויש מורה שאני מאוד אוהבת בתקופה האחרונה, פרנסיס וולר, שמעבר לכל מיני טייטלים שיש לו, הוא קורא לעצמו אקטיביסט נשמה. והוא מדבר על חוויה מאוד חמקמקה של אובדן שנוכחת בחיים של כולנו. בעצם איך במשך רוב שנות האבולוציה האנושית אנחנו באנו לעולם אל תוך שבט, אל תוך קהילה. האבות והאימהות הקדמונים שלנו, זה מה שהם פגשו. כן? וככה הגוף והנפש והתודעה שלנו התעצבו לאורך שנות אבולוציה. ככה שאנחנו מכוותים באופן עמוק, מתוכנתים באופן עמוק לצפות לסוג כזה של חוויה, לסוג כזה של הגעה לעולם, אל תוך שבט ברור של שייכות. בשבט הדנגה האפריקאי, כשאישה בהיריון, מכניסים אותה לטרנס, ובתוך הטרנס שואלים את העובר שלה, מה המתנות שאתה הולך להביא אלינו, לקהילה שלנו? ומתוך התשובה שעולה בתוך הטרנס, קוראים לו בשם. אז תחשבו את הדבר הזה, כן? אחר כך לכל אורך חייו או חייה, כשקוראים בשמו, יש בקריאה הזאת בשם תזכורת למתנות שיש לך. כן? איזה חוויית שייכות עמוקה זאת בתוך קהילה. כמעט בלתי נתפס עבורנו. אז חוויה כזאת של כל בוקר לפגוש את אותן זוגות עיניים, כמה עשרות זוגות עיניים, ולשתף את החלומות מהלילה, ולעבור יחד צערים ושמחות ומעברי חיים עם טקסיות קהילתית שמחזיקה את כל זה, עם זקנים שמספרים, מעבירים סיפורים מלאי חוכמה. חיי קהילה שיש בהם גוף ותנועה ושירה ומוזיקה. חיים שמחוברים למה שמקודש, כן? הטעם הזה שאנחנו שוב ושוב מחפשות ומחפשים אותו פה ביחד. וחיים שבהם הפגיעויות של החיים, של כל אחד ואחת, הן גלויות לכל. כן? נטולי מידורים והפרדות. וגם חיים של שייכות עמוקה למרחב, כן? לטבע, לקהילה הרחבה יותר, לא רק אנושית. ואיזושהי עירות לתלות העמוקה, ליחסי הגומלין שהחיים ארוגים לתוכם. ויש בנו זיכרון עתיק של האפשרות הזאת. משנים של אבולוציה יש לנו זיכרון עתיק, זיכרון ארכאי של האפשרות הזאת. אלה תבניות שמצויות במיינד שלנו. והאובדן של זה, האובדנים של הדברים הכל כך נחוצים האלה נוכחים איתנו. אפילו אם אנחנו לא יודעים לקרוא להם בשם. ואנחנו מרגישים את ההיעדר שלהם, הרבה פעמים כמו איזה מין כאב מאורפל או איזה חוסר שקט מאורפל. איזושהי חוויית שייכות שהיא על תנאי. וההיעדר הזה גם מופיע בצורות שונות של דיכאון ושל חרדה ובכל מיני אופנים שבהם אנחנו מנסים להתמלא. הרבה פעמים דרך צרכנות, דרך התמכרויות, דרך מסכים, דרך עוד ועוד עבודה, דרך מפתיע. עוד ועוד ריגושים. והחוויה הזאת היא כל כך רגילה שהרבה פעמים אנחנו לא ערים בכלל שאיבדנו משהו. הרבה פעמים אנחנו מייחסים את הזרם התת-קרקעי הזה של חוסר שקט לאיזשהו כישלון אישי. כן? שאם רק נפצח משהו בחיים שלנו, אם רק נגיע לפה, נגיע לשם, אז החיים ייפלו למקום הנכון, ואנחנו לא ערים לזה שיש שם איזשהו כישלון קולקטיבי, כישלון תרבותי. כן? תרבות שלא יודעת לקבל את אנשיה באופן ככה מלא ושלם ופשוט. מישהי בקבוצה שאני שותפה לה, שיתפה לא מזמן. אחרי כמה ימים שהיא הייתה בטבע, כמה ימים ולילות, והיא שיתפה את החוויה שהייתה לה, כשהיא ככה פגשה את השמיים מלאי הכוכבים בלילה, ככה באזור מרוחק שאפשר לראות ממש את כל השמיכה הזאת של הכוכבים. היא אמרה שהיא הרגישה right-sized. והיה משהו בביטוי הזה שככה נורא מצא חן בעיניי. כן, האפשרות הזאת להרגיש את הגודל האמיתי שלנו בתוך יקום ענק. אנחנו חיים בעולם של תאורה מלאכותית. מעט מאוד אנחנו ממש ממש ככה פוגשות ופוגשים את השמיים את העוצמה הזאת של שמיים מלאי כוכבים. את הגודל העצום הזה ואת האפשרות הזאת של השתאות ופליאה ומגע עם המסתורין הזה של היקום, של החיים. עם משהו שהוא כל כך גדול מאיתנו. ובאופן פרדוקסלי, דווקא האפשרות הזאת להרגיש קטנים בתוך יקום גדול, היא מביאה את ההרפיה, אפשרות לשמות, להשתתף בחיים במקום לנהל אותם. נחזור אל מערכת יחסים חיה ועשירה יותר עם העולם שסביבנו. עם נשמת העולם, האנימה מונדי. להיות חלק מ, לא מופרדים מ. ולא אדונים של, נכון, אנחנו מסתובבים עם איזושהי יהירות שמשאירה אותנו גם מאוד בודדים להיות אדוני הארץ. ויום כיפור הוא יום של רפלקציה אישית וגם קולקטיבית. הפניית המבט אל ההרגלים, אל כל התבניות האוטומטיים שלנו. כל המובן מאליו שלנו והאפשרות לעצור וככה לבדוק. לשים לב להרגלים האלה, לאוטומטים האלה, לכל מה שברגיל הוא המובן מאליו שלנו ואנחנו לא שואלים עליו שאלות. ואז זיהוי של המקומות שהלכנו בהם לאיבוד, שפספסנו, שטעינו, אפשרות לעשות תיקון, לכוון את הכוונות שלנו מחדש. אליה דיברה אתמול בשיחה על סליחה וחמלה אישיות, וזה גם מה שהפנינו אליו את המבט בכתיבה ובשיתוף. ובשיחה היום אנחנו מרחיבים את המבט גם אל ההקשר הקולקטיבי. האפשרות הזאת של התבוננות אל היחסים שלנו עם העולם. ובהקשר הזה אפשר לחשוב על סליחה כאפשרות להתקרב ולחוש את שברון הלב שלנו לגבי איך שאנחנו ביחסים עם העולם. ככה נדרשת פה הרבה חמלה והרבה עדינות. חלתה לי מחשבה שגם אנחנו גם האדמה איבדה אותנו וגם אנחנו איבדנו אותה. וזה כואב. אני רוצה לספר לכם סיפור. אני אוהבת סיפורים. הרבה פעמים הם מזמינים אותנו לאיזה אופנות אחרת של ידיעה ומגע. סיפורים בעצם היו האופן שבו ידע היה מועבר בתרבויות קדומות, כן? דרך מיתולוגיות וסיפורים שסופרו שוב ושוב. ואת הסיפור הזה פגשתי בספר מקסים שנקרא Braiding Sweetgrass. זה ספר שבעצם מחבר בין ככה הבנה וחוכמה שנולדת מתוך המדע המערבי ביחד עם חוכמה ילידית. זה סיפור על אשת שמיים. ואני מזמינה אתכם להקשיב ככה, אולי אפילו לעצום עיניים ולהקשיב עם כל החושים, כן? עם הגוף, עם הלב, עם הבטן, לראות מה קורה בפנים כשאנחנו מוזמנים לעולם הסיפור הזה. בהתחלה היה עולם השמיים. היא נפלה כמו זרע של עץ מייפל, בפירואט עדין עם רוח הסתיו. שובל של אור נמתח דרך החור שנפער בעולם השמיים, סימן את מסלול נפילתה, היכן שקודם הייתה רק אפלה. לקח לה זמן ארוך ליפול. מתוך פחד, או אולי מתוך תקווה, היא לפתה בידה בחוזקה צרור. בצלילתה מטה ראתה רק מים כהים. אבל בתוך הכלום הריק, עיניים רבות הביטו מעלה אל הבזק האור הפתאומי שיצרה. הם ראו דבר מה קטן, חלקיק אבק בתוך קרן אור. ככל שהתקרב, הם יכלו לראות כי זוהי אישה. זרועותיה פשוטות, שיער ארוך שחור מתנופף מאחוריה, בעודה מסתחררת מטה לעברם. אבזי הבר הביטו זה בזה בהסכמה והתרוממו יחד מן המים בגל של מוזיקה אבזית. היא חשה במקצב של משק כנפיהם כשאפו תחתיה בכדי להאט את נפילתה. רחוקה מהבית היחיד שאי פעם הכירה, נשימתה שווה אליה כשחשה את החיבוק החם של נוצותיהם הרכות, בעודם נושאים אותה בעדינות מטה. וכך זה התחיל. האבזים, שלא יכלו לשאת את האישה לעוד זמן רב מעל המים, קראו להתכנסות על מנת להחליט מה לעשות. בעודה נחה על כנפי האבזים, היא ראתה את כל יתר החיות נאספות. לוטרות, ברבורים, בונים, דגים מכל הסוגים. צב גדול ששחה במרכז הציע לה את גבו, כך שתוכל לנוח עליו. בהוקרת תודה היא צעדה מכנפי האבזים אל כיפת השריון שלו. האחרים הבינו שהאישה תצטרך אדמה שתהיה לה לבית, וחשבו כיצד יוכלו לעזור. אלה מביניהם שיודעים לצלול למעמקים שמעו בעבר כי יש בוץ בקרקעית, והסכימו לצאת להביא ממנו. הברווז הצוללן צלל ראשון. אבל העומק היה גדול מדי, ולאחר זמן רב הוא עלה על פני המים ומקורו ריק. אחד אחרי השני, בעלי החיים האחרים יצאו לנסות לעזור. הלוטרה, הבונה, דג החדקן. אבל העומק, האפלה ולחץ המים היו קשים מדי גם עבור השחיינים הטובים ביותר. הם חזרו מתנשפים בכבדות ואוזניהם מצלצלות. חלקם לא חזרו כלל. לבסוף נשאר רק מקרסם המוסקרט הקטן, הצולל החלש מכולם. הוא התנדב לצלול, בעוד האחרים מביטים מלאי ספק. רגליו הקטנות חבטו במים, מפלסות את דרכו מטה, והוא נעדר למשך זמן רב מאוד. הם חיכו וחיכו לו שיחזור, חוששים כי הרע מכל קרה לקרוב משפחתם. כעבור זמן, בועות התרוממו אל פני המים, ואיתן גופו השמות. הוא נתן את חייו כדי לעזור לבת האנוש חסרת האונים הזו. אבל אז הבחינו האחרים לפתע כי אגרופו הקטן סגור בחוזקה, וכשפתחו אותו הם גילו חופן זעיר של בוץ. צב אמר, הנה, שימי את הבוץ על גבי ואני אחזיק אותו. אשת המים התכופפה ופזרה את הבוץ בידיה על שריונו של צב. נרגשת ממתנותיהן יוצאות הדופן של החיות, היא שרה בהודיה והחלה לרקוד. רגליה מלטפות את האדמה. האדמה גדלה וגדלה, ככל שהיא המשיכה לרקוד את תודתה, מקומץ קטן של בוץ על גבו של צב, עד שהארץ כולה כוסתה. לא בזכות אשת השמיים לבדה, אלא מתוך האלכימיה המופלאה שבה כל מתנותיהן של החיות התערבבו עם הוקרת התודה של אשת השמיים. יחד הם יצרו את מה שאנחנו מכנים היום אי הצו, ביתנו. כמו כל אורח טוב, גם אשת השמיים לא באה בידיים ריקות. הצרור שאחזה עדיין היה מונח בכף ידה. כשנפלה מאחור בעולם השמיים, יושיט היד לאחוז בעץ החיים שצמח שם. באגרופה אספה ענפים, פירות וזרעים של מיני צמחים שונים. עתה היא פיזרה אותם על האדמה החדשה וטיפלה במסירות בכל צמח עד שהעולם הפך מחום לירוק. אור שמש זרם דרך החור בעולם השמיים ואפשר לזרעים לסגשג. עשבי בר, פרחים, עצים ועשבי מרפא התפשטו לכל עבר. כעת, כשגם לבעלי החיים היה שפע של מזון, רבים מהם באו לגור איתה באי הצו. אז סיפור הבריאה הזה הוא סיפור הבריאה של העמים הילידיים במה שאנחנו מכנים היום ארצות הברית, והם מכנים אי הצו, Turtle Island. ולא עוד ככה, אם הצלחתם לחוש, הסיפור הזה הוא סיפור של יחסים. נכון? זה הדבר הכי חזק ונוגע. סיפור של עולם של דאגה הדדית. של שותפות עמוקה, של אחאות בין כל המינים, כל החי. וגם של חמלה ושל הודיה. נכון? הכוח הזה של ההודיה של האישה, שהופך את הפיסה הקטנה הזאת של הבוץ לאדמה שמכסה ארץ שלמה. ואפשר לחשוב איזה מין תודעה מבנה סיפור כזה. נכון? ילד או ילדה שגדלים עם סיפור כזה. איזה תודעה נולדת, כשזה הסיפור שאנחנו שומעים על איך נוצר העולם שאנחנו חיים בו. איזה מין יחסים סיפור כזה מעצב, נכון? עם בעלי חיים, עם צמחים. איזה מין שייכות. ואיזו תודעה מעצבים הסיפורים של העולם המערבי, האינדיבידואליסטי, הקפיטליסטי. איזה סיפורים מתנים את התודעה שלנו, איך המבט שלנו מעוצב על ידי הסיפורים הקולקטיביים שאנחנו גדלנו לתוכם. היה שם באמת איזה פצע קולקטיבי, פצע של הפרדה ונפרדות, נכון? לעומת העולם הזה בסיפור על אשת השמיים שכולו יחסים. הסיפור שלנו הוא סיפור שמפריד. אדם מטבע, בין בני אדם שונים, מי שכמוני ומי שלא כמוני, בין מינים שונים של בעלי חיים. ומה האפקט של הדבר הזה? על התודעה שלנו, על הנפש שלנו. אז בהקשר הזה אפשר לחשוב על תרגול המדיטציה כפרויקט של פירוק של הנרטיבים האלה, של נפרדות. המסע התעוררות שכולל הפנייה של המבט שלנו, תשומת לב שלנו, אל כל המערכות שבתוכן אנחנו חיים. חברתיות וסביבתיות וכלכליות ופוליטיות, ולאופנים שבהם המערכות האלה מתנות, כל הזמן מתנות את התודעה שלנו לכיוון כזה ולא לכיוון אחר, לתפיסה כזאת ולא לתפיסה אחרת. היה לי רגע כזה שממש יכולתי לראות כמה התודעה שלי מכוותת אל נפרדות. ביליתי בקיץ איזה כמה שבועות ביער בצרפת, ודווקא מול רגעים יקרים שבהם הייתה ממש כמו איזו תחושה של איזו רעלה שמוסרת, ופתאום יכולתי לפגוש באיזה אופן אחר, עמוק יותר, את היער, עץ, שמיים. ואז, כן, מיד די מין רגעים כאלה, רגעי קסם כאלה, שיש פתאום איזה, כן, התמוססות של גבולות. ואז כמה מהר וחוזר למבט הרגיל, לחוויה הרגילה של אני פה והיער שם, אני פה והעץ שם. וכולנו מכירים רגעים כאלה, נכון? רגעים שבהם משהו בגבולות מתמוסס. אפילו אם רק קצת. בזמנים של שהות בטבע, בזמנים של מעשה אהבה, של ריקוד, של פעילות גופנית, של נגינה, של מדיטציה, נכון? יש רגעים כאלה גם בתוך התרגול. אבל כמה מהר אנחנו נשאבים בחזרה אל הזרם הזה של ההתניות הכל כך עמוקות, אישיות וקולקטיביות של נפרדות. אז תשומת הלב הזאת יכולה להיות גם מציפה ומייאשת. ומעוררת חרדה, כן? מה ההתניות האלה של נפרדות? מה הן מייצרות? גם ברמה האישית וגם ברמה הקולקטיבית. מדברים היום על חרדת אקלים, על דיכאון אקלימי. ככה לראות את מסלול ההרס שנולד מתוך השכחה התרבותית הזאת. מתוך הניתוק הזה, מתוך הפעולות הלא מיטיבות שאנחנו עושים כקולקטיב. ויש מורה שאני מאוד אוהבת, שהיא אומרת, What would you do anyway? מה תעשי בכל זאת אם הכל נכשל? אם כל המאמצים שלך היו לשווא, אם שום דבר לא הצליח, מה בכל זאת תעשי? מה בכל זאת תעשה? כן, מה בחירת הלב שלנו שהיא לא תלויה בתוצאות, שהיא לא תלויה בהישגים, שהיא לא תלויה במה יצא לנו מזה? What would you do anyway? ואני חושבת על הכוח הזה, על הכוח הזה של הייאוש. נכון, לתקווה יש יחסי ציבור הרבה יותר טובים. אבל אני חושבת על הכוח הזה של ההתייאשות. להתייאש ואז למצוא משהו. להתייאש ואז לגלות משהו. כי הרבה פעמים עד הייאוש יש לנו המון המון האחזויות, המון רעיונות, המון תבניות, כן, על איך דברים, מה אמור להיות, מה אמור לקרות, והתבניות האלה הרבה פעמים מרחיקות אותנו ממגע ישיר וחי, עם חיים, עם אהבה, עם התנועה הפשוטה הזאת של הלב. ואז דווקא הייאוש הוא איזה רגע כזה מאוד מאוד חי, כי הוא מפרק אותנו, הוא מפרק לנו תבניות, כן? התבניות שלנו לא עובדות, זה לא מצליח. זה מכריח אותנו לדוג מבפנים, לדוג מאיזה אמת עמוקה של החיים, משהו טרי, משהו רענן. הרבה פעמים כשחושבים על מדיטציה, אז חושבים על התבוננות או מדברים על התבוננות ברגע ההווה. אבל בעצם הרגע הזה של ההווה הוא רגע מאוד עשיר, והוא כולל בתוכו גם את העבר וגם את העתיד. נכון? כל התנאים והסיבות והנסיבות וההתניות שקדמו לרגע הזה והולידו אותו. וכל מה שיבוא אחריו, כל מה שיוולד מתוכו, כל מה שיותנה מתוכו, יותנה על ידו. אני חושבת רגע על האפשרות הזאת היא ככה להפנות את המבט באמת גם אחורה וגם קדימה. אז כשאנחנו מפנים את המבט אחורה, אפשר לחשוב על סליחה, כאיזושהי הפניה חומלת של המבט אחורה. ואז אפשר לשאול, מה עם הזרעים שנזרעו, שהולידו את ההווה, כמו שאנחנו פוגשים אותו ברגע הזה? האפשרות לזהות איפה יש שם זרעים לא מיטיבים, איפה יש שם פעולות לא מיטיבות. האפשרות הזאת היא לראות באמת ובבהירות, בלי לטשטש, בלי לברוח, אבל גם עם הרבה חמלה. ואז יש קדושה גם במקומות השבורים. במקומות שפגענו, במקומות שנפגענו, באנושיות הפרומה שלנו. אני לא יודעת אם אתם מכירים, הרבה פעמים לי יש חוויה כזאת בתוך תרגול של מדיטציה, שיש איזה כאב, כאב פיזי או כאב רגשי, ואז משהו קורה מתוך ההסכמה שלי להיות איתו ולפגוש אותו. והרבה פעמים יש שם נולדת איזו נעימות. כן? יש איזושהי טרנספורמציה שקורית רק מתוך ההסכמה שלי להיות, לפגוש, לעשות מקום באופן עמוק לחוויה הכאובה הזאת. יש שם יופי. אני אקריא לכם שיר שככה נוגע כל כך יפה באמת הזאת. קוראים לו צף, של משורר בשם מרק נפו. הכל יפהפה ואני כל כך עצוב. כך הלב עושה דואט של פליאה ואבל. האור שמתיז דרך תחרת הסרחים, עדין כמו רשת חוטי הזיכרון סביב הגוש בגרוני. הרוח גורמת לציפורים לנוע מענף לענף, כשהכאב הזה גורם לי לחפש את אלה שאיבדתי, בחדר הסמוך, בשיר הבא, בצחוקו של הזר שאפגוש עוד מעט. בדיוק במרכז, מתחת לכל זה, מה שיש לנו ששום דבר לא יכול לקחת, וכל מה שאיבדנו פוגשים זה את זה. במקום הזה אני צף, מנוקב על ידי הקדושה שמתקיימת בכל. אני כל כך עצוב והכל יפהפה. אז דיברנו על התנועה הזאת שהולכת אחורה, שמפנה את תשומת הלב אחורה. התנועה הזאת של הסליחה, שזה הפניית מבט חומלת אל אחורה. ואני רוצה לדבר גם על התנועה של על תשומת הלב שהולכת קדימה. או אולי יותר נכון לומר לעומק. למקום הזה של המגע עם הכוונות שלנו. מהן כוונות הלב העמוקות שלנו? מה אנחנו רוצות ורוצים לטפח, להזין ולהשקות בעולם? איך אנחנו יכולות ויכולים לזרוע זרעים טובים, שיניבו פירות טובים? יש איזה קטע כזה בתוך המסורת הבודהיסטית התרוואדית שככה מתאר נורא נורא יפה את הקשר הזה שבין זרעים ופירות. אומר, זרע מחשבה, קצור מילה. זרע מילה, קצור פעולה. זרע פעולה. קצור הרגל. זרע הרגל, קצור אישיות. זרע אישיות, קצור גורל. שרשרת כזאת, נכון? זה מתחיל ממשהו נורא קטן, זה מתחיל ממחשבה. איזה תאוצות יש לדברים, נכון? אם אני מתחילה ממחשבה כזאת, ממחשבה עוינת, כן? לאן זה לוקח אותי? לאן זה לוקח את הפעולות שלי? לאן זה לוקח את האופן שבו אני פוגשת את העולם? לאן זה לוקח, כן? את החוויות שאני פוגשת? וכשיש מחשבה של עדינות, או של נדיבות, או של אכפתיות, כן? לאן זה לוקח את הפעולות שלי? לאן זה לוקח את האופן שבו אני תופסת וחובה אחרות ואחרים ואת העולם? ואיזה מין חוויות, מה זה מלמד אותי? והדבר הזה ממש נחקק. נכון? נחרץ בתאים שלנו. היום יודעים להגיד את זה על האופן שבו המוח שלנו מתעצב, כן? על מסלולים, ממש מסלולים נוירולוגיים שמתחזקים ככל שהם פועלים יותר, כן? ונחלשים ככל שהם פחות פועלים. אז המוח שלנו הוא פלסטי. היום ממש אפשר לראות את זה. הוא מתעצב, גמיש, כן? בהתאם ל... המקומות שבהם הוא מבקר. וגם ממש לפעמים ב... נכון? לפעמים אפשר לראות אצל אנשים זקנים, ממש אפשר לראות את חוויות החיים שלהם רשומות בקמטים, בהבעת הפנים שככה כבר הופכת. אז אפשר לחשוב איך אנחנו זזות, איך אנחנו זזים מצורות מחשבה ופעולות שהן הישרדותיות, שהן תגובתיות. כן, התגובתיות שלנו הרבה פעמים קשורה בחוויות ההיסטוריות שלנו, כן, גם האישיות, האופן שבו גדלנו ואיך שגדלנו, וגם הקולקטיביות. ובמובן הזה היא לא טריה. אז איך אנחנו זזים מהצורות האלה שהן הישרדותיות ותגובתיות אל עבר כאלה שנולדות מתוך תמונה, מתוך אחריות, מתוך חמלה? מה זה אומר להבשיל להיות grown-ups באופן עמוק? מה זה דורש מאיתנו? מה זה מבקש מאיתנו? ואני חושבת שבעידן הזה, בזמן הזה, אלה שאלות שאין עליהן תשובה פשוטה. אין איזו תשובה out there, איפשהו בעולם, שאפשר ללכת ולקחת אותה. יש שם איזשהו, אנחנו חיים באיזשהו זמן של, כן, שמשהו בתבניות הישנות, ככה משתקשק, אבל עוד לא ברור איך אחרת. יש כל מיני תשובות שאפשר ללקט, אבל אין שם תשובה קלה. ובשבילי, ככה הרבה פעמים אני חושבת על התרגול הזה, על הדרך הזאת של תרגול, כן, שהיא כל כך לא טריוויאלית, של לפגוש את עצמנו ככה בעומק, בלי הסחות דעת, בלי לברוח, מכל מה שנעים, מכל מה שכואב. כן, זה כל כך לא טריוויאלי בתרבות שלנו, שהיא תרבות של מגה הסחות דעת. אז אני הרבה פעמים חושבת על התנועה הזאת, שהיא תנועה אמיצה, בהקשר הזה, של, שהיא מטפחת בנו את האפשרות להיות grown-ups. להיות מבוגרים אמיתיים, בשלים. לראות את עצמנו נטועים בקונטקסט של יחסים. וכשזאת החוויה, נכון? כשהחוויה היא חוויה עמוקה של יחסים, תחושת אחריות נולדת באופן פשוט, אינטואיטיבי, נכון? לא צריכה להתאמץ. פשוט אחראית כלפי מי שאני אוהבת. אז אני אסיים בשיר. שגם נותן בעיניי משהו מהטעם הזה של מה נדרש מאיתנו. קוראים לו לצפות במטוסי הסילון צוללים של ויליאם סטאפורד. אנחנו חייבים לשוב ולמצוא את השביל על הקרקע, באחורי היער וההר, על האדמה האיטית. אנחנו חייבים להתחיל להקיף את פני השטח המורכבים. על ידי התחלות פרועות כאלה, ללא עזרה, אנו עשויים למצוא את השביל הקטן דרך צמחי השאוית המטפסים. אנחנו חייבים לחזור עם האפים ועם כפות הידיים שלנו, ולטפס מעבר למפה במקומות רחוקים בכל מקום, ולהישכב בכל פעם שעולה ספק ולישון שם. אם דרכים אינן מחוברות, אנחנו חייבים לפתוח שביל. לא משנה כמה רחוק זה או כמה נמוך נגיע. אנחנו צריכים למצוא משהו שנשכח על ידי כל מי שחי. ולעשות איזו מחווה מופלאה כשהשמש שוקעת, כמו שעושים כדרך המנהג בערים קטנות במקסיקו. שם הם מטפסים לאיזה טקס במעלה גבעה תלולה. מטוסי הסילון צוללים, אנחנו חייבים לצאת לדרך על ברכינו. אז בואו נשב לכמה רגעים עם המילים האלה, עם ההזמנה הזאת. ושוב עם רשות לפגוש את כל מה שמופיע או מהדהד בפנים.